כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
לגנוב את הנוף, כתבתו של ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. הדירות במגדלי היוקרה של מנהטן הם המקום היחיד, כמעט, שממנו אפשר לצפות על ניו יורק מלמעלה, והן שמורות רק למי שיכולים לשלם עשרות ומאות מיליוני דולרים. האומנית אנדי שמיד התחזתה למיליארדרית הונגריה וביקרה בדירות שבצמרות המגדלים האלה, כדי להבין איך האולטרה עשירים רואים אותנו, וגם כדי להחזיר קצת מהנוף לציבור. האומנית ההונגריה אנדי שמיד הגיעה ב-2016 לשהות אומן של כמה חודשים בניו יורק. בביקור במצפה של בניין האמפייר סטייט, היא הופנתה מהמראה של העיר הסואנת מתחתיה. מכוניות זעירות, אנשים קטנים שנראים כמו נמלים מתרוצצות. אבל כשהסתכלה לפניה, ראתה בניינים המתנסים לגובה דומה. דמיינתי אילו אנשים יכולים לגור בבתים האלה, היא מספרת למוסף כלכליסט. ואם מישהו שם משקיף מהחלון ובהה בתיירים באמפייר סטייט, שחווים את הנוף הזה לראשונה, בזמן שהוא רואה אותו בכל רגע שירצה. כמו אלפים אחרים מדי יום, שמיד צילמה את הנוף המרהיב, התאהבה בו ורצתה עוד. השתוקקתי לראות את העיר מלמעלה, מנקודות מבט שונות. ואז הבנתי שלמרות האיקוניות של קו הרקע של מנהטן, יש רק ארבעה מקומות שמהם הציבור יכול לצפות בנוף. בניין האמפייר סטייט, מרכז רוקפלר, מרכז הסחר העולמי והדסון יארדס אחת. חזרתי לחשוב על האנשים שדמיינתי באותן דירות. ואז שאלתי את עצמי מדוע בעצם העירייה מאפשרת רק להם לראות את הנוף. מדוע לא מאפשרים לציבור לעלות לקומות הגבוהות כמו באמפייר סטייט? נוף הוא מרחב ציבורי ששייך לכולם, לא רק לבני אלים. שמין ראתה בשאלות האלה הזדמנות למחקר אומנותי, והתנפלה עליו בלי היסוס. היא התחזתה למיליארדרית הונגריה המחפשת דירה לה ולמשפחתה, גייסה ידיד שהוא יורש עמיד בעל חנות עתיקות וגלריה לאומנות שהסכים לגלם את בעלה, וביקרה בכ-25 דירות בגורדי השחקים שנבנו בעשור האחרון במנהטן. בכל דירה כזו היא צילמה סביבה, בעיקר את הנוף המרשים, ובסוף התהליך יצרה תערוכה וספר בעל 200 עמודים בשם Private View, A High-Rise Panorama of Manhattan. המטרה של שמיד הייתה תחילה להראות את העיר מפרספקטיבה שונה, באקט רובין הודי של להחזיר את הנוף לאזרחים, אך בסופו של דבר היא נסחפה על היקום השלם של האולטרה עשירים, שיכולים להרשות לעצמם לרכוש דירות בעשרות ואף מאות מיליוני דולרים, ולשלם דמי מחיה שנעים בין 35 ל-40 אלף דולר בחודש. מדובר באריסטוקרטיה חדשה, וזה מאוד עניין אותי. האנשים האלה חיים ממש באי. אתה יכול להיות במגדל ולא לצאת משם לעולם. אין כל סיבה לעזוב, כי אתה יכול לקבל שם את כל השירותים. כל עשרת הבניינים הגבוהים ביותר במנהטן נבנו בעשור האחרון, ומספר דומה של גורדי שחקים מצויים כעת בבנייה. רבים מהמגדלים האלה ממוקמים לאורך גבולו הדרומי של סנטרל פארק, שמספק לדיירים נוף עוצר נשימה. שלא במקרה, האזור הזה זכה לכינוי סדרת המיליארדרים, אבל שמיד מבהירה שמיליארדרים לא באמת גרים שם, ושמדובר בדירות שנרכשו לצורך השקעה. אלה פשוט בנקים שמתנסים לגובה. חוסמים את הנוף ומטילים צל ענקי על העיר שלמטה, היא אומרת. 70% מהדירות עומדות ריקות. איש לא גר בהן. הדירה השנייה שבדקתי הייתה בקומה 75 מתוך 79 בפארק אבניו 432, שנחשב אז מגדל המגורים הגבוה בעולם, והיא הייתה חדשה לגמרי. המתווך אמר שישנו בה רק 5 לילות. המחיר שביקשו עליה היה 50 מיליון דולר. כל הדירות זהות. ההבדל היחיד הוא מאיפה השיש. בעשור האחרון, שמיד, בת 34, נע ונדה בעולם במסגרת שהויות אומן באנגליה, סין, ספרד, וב-2013 גם בישראל. עבודותיה עוסקות במקומות שבהם היא שוהה, בהקשרים אדריכליים ואורבניים. בעבודה שעשתה בישראל, חרגה מעט מהדפוס הקבוע שלה, והתמקדה בצילום של קשישות בעלות שיק לסדרת צילומים שכינתה תל אביב גרניז. הפרויקט הוצג בתערוכות בספרד, לונדון ובידפסט, וגם פורסם במגזין וייס. התרגיל האומנותי נדלני העכשווי שלה שווה גם אותי, מפני שב-2010 השתמשתי גם אני בזהות בדויה כדי לחשוף את מאחורי הקלעים של שוק הדירות במגדלי תל אביב, לצורך כתבה במוסף כלכליסט. בסוף המסע הוויגאטי, או אם לדייק, המיליארדר הקרואטי נתן נטוביץ' הגיע לדירת הפאר של אהוד ברק ורעייתו נילי פריאל במגדל היקירוב. פריאל ערכה לי סיבוב בלתי נשכח בדירה, וגם הראתה לי את כיכר המדינה הניבטת מקירות הזכוכית, אבל אני אוהבת לטייל ברחוב פינקס, היא סיפרה. יש שם סנדלר פשוט, מאפייה קטנה, זה קצת כמו להסתובב בעולם אחר. שמיד מזדהה מיד. כך דיברו גם המתווכים במנהטן, היא מספרת. הם אמרו, זה נורא נחמד לרדת מדי פעם לרחוב ולהתערות בחברת האנשים הפשוטים. חנויות אותנטיות הן ממש חוויה, ובסוף תמיד אפשר לברוח חזרה למגדל. אותה רוח מתבדלת מההמון הסואן מגולמת גם בחדרי האמבטיה של דירות הפאר. האמבטיות ממוקמות בסמוך לקיר מסך שקוף, כי זאת הגשמה של חלום. את יושבת עירומה באמבט ומסתכלת למטה על אנשים שמתרוצצים טרודים במטלות היומיום כמו נמלים קדחתניות. המבט על האנשים למטה הוא פיזי וגם סימבולי. מה הייתה הדירה היקרה ביותר שהציעו לך? כ-85 מיליון דולר. נורא קל לסגור את זה כי המתווך אמר שהדירה נמצאת בקומה 82 ובעצם אתה משלם מיליון דולר עבור כל קומה. מה ההבדל בין דירה שעולה 85 מיליון דולר לזו שמחירה הוא 50 מיליון? הנוף. כל הדירות דומות זו לזו. מיד כשאת פותחת את הדלת, את ניצבת מול נוף עוצר נשימה, סנטרל פארק או נהר ההדסון, כדי שיצדיק את המחיר. את נכנסת לדירה הישר מהמעלית, אין חדר מדרגות או הול, כי לרוב בכל קומה ישנה רק דירה אחת, או לכל היותר שתיים. בכל הדירות האלה הכל מאוד דומה. כל הקירות החיצוניים שקופים, אין חלונות, אין כלל צורך בקירות לבנים, הם משמשים רק לתליית אוספי אומנות. הסלון הוא בגודל של 200 מטר רבוע, ויש אי שחוצץ בינו לבין מטבח סופר מאובזר. ואז זורקים לך כל מיני שמות של סוגי שיש איטלקיים יקרים להחריד, שתמיד נגמרים בטוצי. אומרים לך שזה נורא נדיר להשיג את השיש הזה, שכבר אי אפשר למצוא כזה בשוק. למה זה חשוב למישהו? אנשים עם עושר כזה רגילים להיעזר במעצבי פנים, והתוצאה היא שהדירות נראות די אותו דבר, כך שכדי לייצר אפקט של וואו שיצדיק את המחיר, נשאר לך רק לדבר על השיש. אז המתווכים מסבירים לך כמה הוא חשוב ונדיר. אבל אז אתה יורד לקומה ונכנס לדירה שנראית בול אותו דבר, ומסבירים לך שאת השיש האיטלקי הנדיר ההוא חצבו במכרה אחר. מי מארח בבית? בשביל זה יש קומת אירוח נפרדת. שמיד מספרת שבדרך כלל המיטה בחדר השינה ממוקמת בסמוך לשני קירות שקופים, דבר שגורם לך להרגיש כאילו אתה ישן בשמיים. לכל אחד מבני הזוג, כסטנדרט, יש חדר ארונות בגודל של 49 מטרים רבועים מינימום. מדובר בשני חדרים נפרדים, שלו ושלה, ולה בדרך כלל יש ארון נוסף של 20 מטר רבועים לנעליים. יש גם חדר רחצה נפרד. בחדר הרחצה שלו יש מקלחת עם דוש ענקי, ואצלה ישנה האמבטיה האמורה. מה עם מרפסות? מכיוון שבגבהים כאלה יש בעיה גדולה עם רוח, אין חלונות ואין מרפסות. המרפסות מגיעות עד קומה 60, הן מלבניות וקטנות. גם כשפותחים חלון קטן בקומות הגבוהות מאוד, בגודל של 50 סנטימטרים, יש רעש נוראי. אלו בתים חכמים עם מכשור אלקטרוני מיוחד? ברמה הזאת זה כל כך ברור מאליו שבכלל לא תורכים לדבר על זה. שאלות כאלה הן למעמדות נמוכים יותר. החללים החשובים ביותר בדירה, מספרת שמיד, הם הסלון וחדר השינה הראשי. חיפשתי דירה לי, לבעלי ולבן שלנו, ואחרי שהם התפלאו מזה שאנחנו רוצים ממש לגור שם, הם מיד העלו את הפתרון שהם יכולים לארגן חדר לאומנת עם כניסה נפרדת או קרוב מאוד לכניסה. אבל בעיקרון יש לחדרים כל מיני שמות מפוצצים, כמו ספרייה או חדר אישון, אף שמדובר בחדרים מרובעים שאין בהם כלום. ואיך נראה המטבח? עצום. כל שף בעל כוכבי מישלן יכול לבשל בו בקלות. אבל אתה לא צריך שהשף יבשל בדירה שלך. לכל מגדל יש חללים משותפים שמיועדים ספציפית לארח קהל לארוחות שף. לכל מגדל יש שף קבוע שאפשר לזכור לחללים האלה. במגדלים שרוצים לתת לך ערך מוסף, יש שף אורח שמתחלף כל חודש-חודשיים. לחללים האלה אתה יכול להזמין אורחים בלי להכניס אותם הביתה, חלילה. מאותה סיבה, בחלק מהמגדלים יש מעל הפנטהאוז חלל ענקי ושקוף שאליו אפשר להזמין אורחים ולהרשים אותם עם הנוף. בכמה מגדלים יש גם חדר קולנוע עם מסך ענקי ו-60 מושבים. הילד ישחק עם הנני בג'ימבורי של הבניין. לסוכני הנדלן אסור לנקוב בשמות של דיירים ספציפיים, מספר את שמיד, אבל תמיד מבטיחים לך שאתה בחברה טובה ומזכירים שיש בבניין פוליטיקאים, דיפלומטים רבי דרג, ובדרך כלל הם יזכירו שיש פה הרבה אנשים מתחום האומנות. התחנפו אלייך? החמיאו לי כל הזמן על איך שאני לבושה. תמיד שאלו מי המעצב של הבגדים שלי. אני מניח שהשקעת הרבה כסף בקניית בגדים. קניתי סט אחד של בגדים יקרים מאוד, וזה עשה את העבודה. הם ניסו להיות כמה שיותר אישיים, ורצו לדעת, למשל, דברים על הבן שלי. הם ניסו גם להתחבר לצד ההונגרי שלי, ופארק אבניו לא הפסיקו להזכיר לי שממש בסמוך יש את מרכז התרבות ההונגרי. אני לא מבינה איזה מיליארדר רוצה לבקר במרכז התרבות של הארץ שלו. את הילד שלי הם כיוונו ללמוד בבתי ספר פרטיים, כי שם יש הורים ממעמד גבוה. הם גם אמרו שאוכל ללכת איתו לגן שעשועים הרגיל כדי להתאוורר. אבל ההנחה הבסיסית הייתה שרוב הזמן הילד ישחק בחדר המשחקים בבניין בחברת האומנת שלו. סליחה שאני יורד לפרטים כאלה, אבל איך עושים כביסה שם בבניין? אף אחד לא עושה שם כביסה. אפילו לא המנקה או האופר. זה לא לרמתם. יש שירות קונסיירז' שנכון לעשות בשבילך הכל, באיזו שעה שלא תרצה. אם בארבע בבוקר אתה צריך בייביסיטר לכלב, או סתם בא לך לקבל מסאז', זה יטופל. מה הוביל את קו הצילומים שלך בספר? בחרתי לצלם בפילם דווקא מפני שהוא מייצר תוצאות שונות מאוד מסימולציות המחשב של הקטלוגים. הצילומים בפילם הם יותר חבוטים ומחוספסים ושונים מהתמונות בקטלוגים מלאי השמש. הרבה פעמים הדירות האלה נמצאות בתוך ענן, לא רואים כלום בחוץ, ויש סתם ימים אפורים. זה שונה מאוד מהחלום. לגנוב את הנוף, כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.